אנחנו דיברנו על ברכות הראייה. בהלכה הראשונה הרב מסביר שכשאדם רואה את עצמו עם הצדיק, אז הוא מקבל את הגדולה מהשפלות שלו, כלומר הוא עולה ממדרגה של שפלות, וזה בעצם מקומות תחיית המתים, שהחלק השפל חוזר לתחייה. זאת אומרת, כשאדם נמצא עם הצדיק, אז הוא כמו במדרגה של תחיית המתים. והצדיק יש לו את האפשרות לחזק את האדם, להחזיר אותו ממוות לחיים. ומי זה הצדיק, המודל של הצדיק, זה בעצם משה רבנו. מבחינת משה רבנו, תמיד הצדיק שהוא כלל ישראל, לכן הכלל הזה מתפשט בכל הפרטים של בני ישראל, ולכן כל אחד מאיתנו יש לו את הבחינה הזאת שנקראת משה רבנו בתוך המציאות שלו. ולכן יש כלל בכל התורה כולה, ואי זה אחר רח כמוך. וזה בעצם מה שרבי עקיבא מלמד, כשהוא אומר שזה אחר רח כמוך, שזה פסוק כמובן בתורה, זה אחר רח כמוך אני אתן. אבל רבי עקיבא הוסיף על זה ואמר, זה כלל. מה זאת אומרת זה כלל? זה הכלל. זה הכלל של התורה. אחרי זה אפשר לרדת לפרטים, אבל ברגע שיש לך את הכלל הזה, אתה כבר מוגן, אתה בעצם מחובר לנשמה הכללית של האומה. וזה בעצם ההתקללות בין אחד לשני, כן, בין הענקים, ומקבלים בין מנדן ומאירים זה לזה, ולכן זה בעצם עיקר האהבה, שכל אחד בעצם יודע שהשני משלים אותו. ולכן הסנהדרין הייתה בחצי גורן, זה מה שלמדנו, כדי שכל אחד יוכל לראות זה את זה. זאת אומרת, כל אחד חייב לראות את חברו, כי כשאתה מסתכל, כשאתה רואה את חברך, אז אתה בעצם מקבל ממנו התנוססות של המוח. כל אחד מעביר התנוססות בין מוח אחד למוח חברו, וזה בעצם הנקודה הטובה שיש לכל אחד, שהיא מבחינת משה, שעוברת בין אחד לשני. כל זה ראינו, האדם שבעצם יודע לראות את המתח של השני, אז הוא בעצם זוכה לחיים נצחיים, זה בחינת תחיית המתים. זאת אומרת שהאדם רואה בעצם את הניצוץ האלוהי הנצחי שבתוך חברו, הוא לא רואה את הצד האפל, את הנקודה הכתומה, כן, את הכתם, אלא רואה את הצד המאיר. לכן אמרו חכמים, כן, או חברותה או מיטותה, זאת אומרת שעל ידי אהבת חברים, אז בעצם יש לך התנוססות של המוח, שזה תחינת תחיית המתים. זה מה שאמרנו עד עכשיו, ולכן כל העניין הזה של האחדות, של האהבה, זה בעצם האנטיתזה של הפירוד, בעצם כל המוות מפריד וכל החיים מחברים. אדם שהוא מחובר הוא אדם שהוא בעצם מבחינת חיים, אדם שנבדל, נפרד, פורט מהציבור, חז ושלום, אז הוא בבחינה האחרת. אז אנחנו עכשיו בערך 5 שורות לפני הקושי אדם, 10 שורות, וזה גם עניין האהבה שבין אדם לחברו, שהאהבה קשה ועזה כל כך, עד שניחה יותר למות משתתקלקל האהבה חז ושלום. עדיף למות מאשר להפסיק לאהוב. זה מה שאומר כאן הרב. לכן זה הפסוק, זה פשט הפסוק, קשה כמוות אהבה. אפילו שהיא, כן, מביאה לידי מוות, עדיף למות מאשר לקלקל את האהבה חזה שלו. כי אדם שאינו אוהב, או אינו נאהב, הוא בבחינת נא. ולכן זה הסוד של, כן, או חברות או מיטותה. עיקר החיות הוא מאהבה ושלום. אדם חי בגלל שיש בו אהבה. זה אהבה שרואים זה את זה. זה עיקר האהבה. זה תלוי בראייה. ביכולת ההסתכלות על השני. על ידי שרואים זה את זה, וכל אחד יש בו בחינת צדיק. על כן, על ידי הראייה שרואים זה את זה, מתנוסס המוח. זאת אומרת שיש התנוססות של הבחינה המוחית שהיא הכוח של האהבה שכל אחד מקבל מחברו. זה בעצם החיים הנצחיים. אז האהבה תלויה בראייה. זה תחיית המתים, אנחנו בדף 332, וזה בחינת מה שמברכים בחיי מותים כשבוא את חברו לאחר 12 חודש. אם כתוב במסכת ברכות, שאדם שלא ראה את חברו 12 חודש, אז הוא מברך, כן, ברוך בחיי המתים. זה גם נפסק להלכה. למה? דווקא כשרואה את חברו, לא שהוא שומע שמדברים עליו או משהו כזה. כלומר, דווקא הראייה היא זו שמחזירה את החיים למדרגה שנקראת מוות. זאת אומרת, הראייה היא חשובה מאוד. כן, הנשמה רואה דרך העיניים, ודווקא כשאדם רואה, אז הוא חוזר לחיים. זה נקרא תחיית המתים. דווקא דייקה כשרואה אותו ושמח בראייתו כמבואר בשולחן ערוך. זה לא סתם שראית מישהו, כן? זה אדם שאתה שמח לראות אותו, שלא ראית אותו שנה שלמה, כן? 12 חודש, ופתאום אתה רואה אותו, אבל אתה שמח לראות אותו. למה? כי אתה אוהב אותו, אתה בעצם מחובר אליו. זה הסוד של החברים האוהבים, כן? כי החברים האוהבים זה את זה, בוודאי הם קרובים וסמוכים בתורתם. זאת אומרת שיש לכם שורש משותף, או לפחות קרוב. זאת אומרת שכשאתה רואה את חברך, אתה בעצם רואה חלק ממך שקצת הלך לאיבוד במשך אותה שנה. ולכן הוא לא העיר, כי הוא נמצא אצל חברך. חלק שלך שנמצא אצלו, וחלק שלו שנמצא אצלך. ולכן כשאתם רואים אחד את השני, אתם בעצם, כן, כל אחד מקבל מוחים בגדלות מהדבר הזה, מהראייה הזאת, מהשמחה הזאת של לראות את השני. כן, אז בוודאי יש להם קרבה, ולכן זה הסוד של הברכה. אתה מברך בעצם על חלק שהיה שייך לך, שעכשיו מתחיל להעיר מחדש. על כן הם צריכים זה לזה, להעיר כל אחד בחברו. כשאחד מסתכל בחברו, על ידי זה מתנוצץ המוח, ועל ידי זה נמשך תחיית המתים. כן. מה זה תחיית המתים? מתנוצצות המוח מחדש. כשהמוח לא פועל, זה בחינת מוות, וכשהמוח מתחיל להתנוצץ מחדש, זה נקרא תחיית המתים. מתי המוח מתחיל להתנוצץ מחדש, של תחיית המתים? כשרואה את חברו שהוא אוהב אותו, כן, לאחר שלא ראה אותו כבר להתבד חלקם. על כן הם מברכים מחיי המתים כשרואה זה את זה. הוא לא מברך שמחה על ברוך שאני שמח, כן? זה ברכה מיוחדת, הוא מברך מחיי המתים. כלומר, מישהו כאן היה מת, ועכשיו הוא קם לתחייה. על כן מברכים מחיי המתים דווקא כשרואים זה את זה. כי על ידי הראייה שרואים את עצמו עם הצדיק, על ידי זה נעשה תחיית המתים. כלומר, כשאדם רואה את החלק שלו עם הצדיק, כלומר, משה רבנו, במילים אחרות הוא פוגש מחדש, הוא נפגש מחדש עם המשה, שנמצא בתוכו, זוהי, כן, בחינת תחיית המתים.
לא מומי מקרובים כל
השנה. מוות, יש לזה בחינות שונות. מוות זה אדם ש... לא חי, בוא נגיד, במדרגה האמיתית שלו. כלומר, אם חסרים לאדם, כן, כל מיני חלקים, אז הוא תמיד, כן, מת בתהליך של תחייה. ברגע שהוא פוגש חלק מעצמו שנמצא אצל חברו, כי הרי הם אותו שורש, אם הוא חברו האמיתי, הם מאותו שורש נשמה. אז זו מדרגה שלא הייתה במשך כל השנה כולה אצלו, מתחילה להעיר מחדש. דרך הראייה שהוא מסתכל בחברו, הוא רואה גם בעצם חלק מעצמו. ולכן, את מי הוא פוגש בעצם, כל הדבר הזה, זה תמיד חוזר על אותו עניין. זה לדעת לזהות את החלק הטוב שנמצא בך. אתה יכול לראות את זה דרך החבר. אם אני מתרגל לראות את הטוב אצל השני, כן, אז תמיד אני רואה בעצם את הטוב אצלי. אבל אם אני רואה רק את הרע אצל השני, גם בעצמי אני מתחיל לראות רע. לכן זה בעצם עניין של גישה, עניין של ראייה, כמו שאמרנו. ככל שאני מתרגל לראות את הטוב, אז אני יכול גם לזהות אותו. אחרי זה אתה כל כך מתעסק בסוף, שבסוף אתה יכול לזהות את חלקי הטוב. וזה בעצם כי אתה מתים, כי אתה מחיה כל פעם מחדש, קטע קטן, כן, שהיה בבחינת מת, ועכשיו אתה מחזיר אותו לחיים. הקטע הזה הוא בעצם המשה. כלומר, משה רבנו, כן, הוא לא רק שחקן בתנ"ך, בתורה, אלא הוא בעצם מדרגה שנמצאת בכל אחד ואחד מאיתנו, בשינה, בתרדמה. וברגע שאני פוגש את חברים, אז החלק שלי, שנקרא משה, מתעורר מחדש. על ידי זה שאני אזהה אצל החבר שלי את התפקוד, את השפע, את הברכה, את הכוח, את העוצמה, שלא ראיתי אותו הרבה זמן.
אז זה מעשה
כל פעם שאתה פוגש את החבר. החבר טוב,
אתה אוהב אותו. מחית אותו.
נכון. לא רק מחית אותו, אתה מחית את עצמך.
הוא מחקלת אותו, הוא היה עלול לטבוע כאילו כזה,
לא, לא רק זה, זה לא שהוא היה עלול לטבוע. אתה בעצמך איבדת את החלק שהוא מסמל. אם לא ראית אותו שנה, אם לא ראית אותו שנה שלמה, כנראה שבך יש חלק שלא ראית גם כן שנה שלמה.
גם שהוא חלק מהשמיים.
נכון, זאת אומרת שהמשה רבנו שנמצא בך, ששייך לו, כי משה הוא הרבה חתיכות.
נכון.
אז הוא מסמל, נגיד, את האוזן הימנית של משה רבנו. בסדר? על האוזן הימנית של משה רבנו, אצלך הייתה קבועה במשך שנה שלמה. ואתה רואה אותו, פתאום אתה נזכר בשיטה שלו, בגוון שלו, בצורת הדיבור שלו, מחיה אותך. אז הוא מחיה את החלק שהיה בתרדמה אצלך. ואותו דבר הפוך. כשאני מסתכל עליו, אז הוא שמח. אני מביא לו חלק אחר מאותו משה. ואז בסופו של דבר הוא מסתלם, ואני מסתלם. אז אנחנו בעצם קנינו מדרגה חדשה שהייתה חסרה לנו במשך שנה שלמה. ואז המדרגה הזאת מחיה אותנו לעוד שנה. אם מהיום הזה עוד שנה לא ראיתי אותו, אני חייב לברך עוד פעם שנה הבאה.
טוב, ברור.
בסדר? זה הסוד. זאת אומרת שלפחות פעם אחת בשנה, זה מה שזה אומר, כן? צריך לראות את אותו חבר. אם אתה לא רואה אותו לפחות פעם בשנה, אז ההתנוצצות של המשה ששייכת לו לא מתעוררת בך. וזה חיסרון. בסדר? ולכן צריך בעצם לראות שבכל אחד מישראל יש בו את הבחינה הזאת של הצדיק. ודווקא כשרואה אותו לאחר 12 חודש, למה? למה דווקא המספר הזה? למה לא 11 חודשים? למה לא 10 חודשים? למה דווקא יב חודשים? שניים עשר שבטי יב הם כנגד 12 חודשי השנה. זאת אומרת שזה מעגל שלם. והם מחיים את כל השנה. זאת אומרת, השנה זה גם כן חיים מבחינת הזמן, נכון? יש חיים מבחינת הנפש, יש חיים מבחינת המקום ויש חיים מבחינת הזמן. זוהי בחינת חיים שבחינת הזמן. כל שנה, 12 חודשים, זה בעצם המנה של האנרגיה של החיים של כל אותה שנה. כן, כמה זה בגמטריה שנה? 355. כמו גמטריה של שירה. כן, שירה 355. זאת אומרת, כל שנה זאת שירה. ברגע שאתה כן, מתקן שנה שלמה, אז אתה בעצם מתקן גם כן את הספירה של אותה שנה. ועיקר החיות על ידי שישראל, שהם 12 שבטים, נכללים זה בזה. לכן מברכים כן, מחיי המתים, כי הרי כל חלק שלא נמצא בי ושייך לי, זה כמו אובדן. ולכן כשאני רואה את החבר שאני שמח לראות אותו אחרי שנה, כן, יש בזה בחינה שמחזירה אותי לחיים. ולכן אני מברך מחיי המתים. וזה נמצא חיות לשם עשר חודשי שנה, כלומר, לשם עשר חודשים נוספים. מה? כן, אתה ממשיך חיות, אבל אתה גם כן עכשיו נותן לעצמך כוח לעוד שנה. על כן, כשאינו רואה את חברו עד לאחר 12 חודש, צריך לברך מחיי המתים. כי צריכים עכשיו להמשיך חיות חדש, מבחינת חיית המתים, מאחר שלא ראו זה את זה, 12 חודש. ולכן זה תלוי בראייה דווקא, לא בטלפון. כי על כל פנים הם צריכים לראות זה את זה. פעם אחת בשנה, זה מה שאמרנו קודם. כלומר, הפגישה, המפגש, הפיזי, עין בעין יראו, זה צריך להיות לפחות פעם אחת בשנה. למה? כדי שיהיו נכללים זה בזה. לכן חשוב, כן, להסתכל זה על זה, כן, לפחות פעם אחת בשנה. נכון, יש ריחוק. כי העיניים הם בעצם כאן המנגנון הפועל, שדווקא על ידי ראייה, ולכן ראינו את הדוגמה של הסנהדרין שהיו יושבים בחצי גורן, כדי להיות תמיד בהסתכלות זה על זה. לא כולם מסתכלים שם קדימה, אלא כל אחד רואה את השני, מסתכל עליו. מקבלים זה מזה ונותנים זה לזה, כמו המלאכים. יהיה נמשך חיות לכל השנה שמקבלת החיות משם עשר שבטים, על ידי שנכללים זה בזה. כן? מתי השבטים נכללו זה בזה? הותרו להתחתן זה בזה? וט"ו באב. למה בשבט? אני לא מדבר על חולות בקרמים, אני מדבר על שהיה אסור להתחתן עם שבט בנימין, שהשבטים הותרו מחדש לבוא זה בזה, זה היה בט"ו באב, נכון? זאת אומרת שיש מדרגה של חיבור, שהיה חסר בעצם אלמנט אחד, שבט אחד מישראל, זה כמו חתיכת חיים. ברגע שהותרו לבוא זה בזה, אז זה בעצם סיבה למסיבה. וזה בחינת בר ברב, לא בר ביטר, בר ברב, בחד יומה, שדרש לו התנא פסוק זה אותי יום יום ידרושו, יום אחד בשנה חשוב שנה, זאת אומרת, אפילו יום אחד בשנה נחשב לשנה שלמה. למה? כי זה הפסוק יום יום ידרשו. זאת אומרת, שיום אחד בשנה, ככה הוא פרש את הפסוק, ככה הוא דרש אותו, שהיום אחד הזה שהוא בעצם דורש את השם נחשב כשנה שלמה. זה מצוות והיו עיניך רואות את מורך, לא שומעות ולא זה, רואות את מורך. זאת אומרת, אתה צריך לראות את הרב לפחות פעם אחת, כן, בשנה, ואנחנו מתכוונים לעשות את זה במועדים. צריכים לראות את הרב על כל פנים פעם אחת בשנה כדי לקבל חיות. על ידי זה לכל השנה כנעל. וכן חברים האוהבים זה את זה, והם צריכים להעיר זה בזה, כי הם משורש אחד, זאת אומרת, והם צריכים גם כן לראות זה את זה על כל פנים פעם אחת בשנה. אז החברים חייבים לראות אחד את השני פעם אחת בשנה, והרב והתלמיד צריך לראות בעצם, התלמיד צריך לראות את הרב שלו פעם אחת גם כן בשנה, כדי לקבל את החיות לכל השנה שלה. על כן שאינו רואה את חברו עד לאחר 12 חודש, מברך בשביל מחיי המתים. כי זה בחינת תחיית המתים ממש. עיקר החיות על ידי הראייה, שרואים זה את זה, שעל ידי זה נמשך בחינת תחיית המתים. כן? אז הראייה דווקא. למה דווקא ראייה ולא שנייה ולא משהו אחר ולא דיבור? כן, כי הראייה היא מדרגה של הצילות. זאת אומרת, מדרגת החוכמה. שאול לא איזה וזה בחינת מה שאמר יעקב ליוסף, כן? עמותה הפעם אחרי ראותי את פניך, כן? אז ראייה זה גם פנים, פנים את פנים, זה מצא של פנים, לא מצא של אחור. יעקב זה בחינת כלליות ישראל, כל ישראל נקראים על שם יעקב, שנקרא שמו ישראל, יעקב הוא כלליות כל נפשות בית ישראל. כמו שכתב רבנו זל, זה מקום אחר. לכן, כשהוא ראה את יוסף, כן, אז הוא אומר, עמות הפעם, אחרי זה אותי את פניך. זאת אומרת, בעצם הייתי מת עד היום. יוסף הוא בחינת צדיק אדום, כמובן. כן, בעצם רואים את עצמם, כלל ישראל, עם הצדיק האמת, שהוא בחינת יוסף. יוסף כאן הוא האלמנט, כן, שחק את משחקו של הצדיק. אזי הוא בחינת ויומר ישראל אל יוסף, עמות הפעם אחרי ראותי את בניך. פרק ראתי, סבור הייתי למות שתי מיתות, בעולם הזה ובעולם הבא. עכשיו לא אמות רק פעם אחת. כן, למה? כנראה שאדם לא מתחבר, לא רואה, לא בקשר עם הצדיק, אז הוא מאבד גם את העולם הבא שלו. עכשיו הוא רק מאבד את העולם הזה, זה מה שאמר יעקב. עכשיו אפשר למות רק פעם אחת, דהיינו.
לא, כבר שהשיפוט, כבר שהיה לו סגרן חס, פנים אינם נתיר, כן, חס גדול על האדם. הוא יודע שהוא צדק, מה שהאלמנט שאתה רוצה, אם חד ושלום נשאר בן, זה על האדם עצמו. אז הוא אומר, רמות הפעם, זה באמת לא מגיע לעולם הבא, כי אם חטאתי בחד כזה גדול, שאתה שניקח ממני,
זה נגיע מהבחינה הפרטית. אבל יעקב כאן הדאגה שלו הרבה יותר גדולה.
למה?
יפה. שהבירור מתקיים אצלו. שהרי מבריאת העולם עד יעקב תמיד אח עורד אח. אח מתפטר מאח. הפעם הראשונה
יעקב.
לא, לא, הם רוצים, אחד מוכר לשני את הבכורה, אחד רבי נשני, אחד לוקח,
לא, אחד מזה,
בסדר, אבל הוא פחד, יעקב אמר, אצלי הבירור מסתיים. אז זה נאמר שניתתו שלמה. הרגע שהוא ראה שהמצב ממשיך, לכאורה, שהאחים עוד פעם מכרו את יוסף, או אמרו אותו, לא יודע מה, יוסף הלך לאיבוד, זאת אומרת שעדיין הבירור לא נעשה. זאת אומרת, האחים צדקו להיפרד מאותו אח. הוא דיבה אל אביהם וזה, אז הוא אומר, טוב, אני חשבתי שניתתי שלמה, אני חשבתי שאני גמר התיקון. בסוף הוא ראה שזה לא עובד. אז כשחוזר יוסף, אז הוא אומר, התברר רטרואקטיבית, שכן צדקתי, שבאמת הבירור מתקיים, כפי שאני עושים את עם ישראל. כלומר, אין עוד בן אחריי. כלומר, יהיו רק שלושה אבות, לא יהיו יותר. לכן חכמים אומרים לנו שיש שלושה ולא יותר. למה? כי אם יש יותר, זאת אומרת שהבירור עדיין לא נגמר. אבל אנחנו
לא
חושבים
יוסף
אחד איתו, אבל... בדיוק. ועכשיו זה התקללות טוטלית בין אחד לשני. ולכן, כי על ידי ישראל רואים את עצמם עם הצדיק, שהוא בחינת יוסף, על ידי זה זוכים לחיים נצחיים בחינת תחיית המתים. כן, זה תחיית המתים האמיתית. למה? כי בעצם זה חיי נצח. מה זה תחיית המתים? זה שהבילה, המוות, לנצח, כלומר הנצח מנצח את המוות. הרי המוות הוא השחקן הגדול ביותר בעולם, לכאורה. הרי כולם מסיימים בו. ופתאום, כן, עם ישראל מסוגל לברך מחיי המתים. זאת אומרת שיש לנו מנגנון, בעיקר ה-13 של הרמב״ם, שהוא בעצם אני מאמין באמונה שלמה בתחיית המתים. זאת אומרת, ברגע שאתה מאמין בתחיית המתים, זאת אומרת שאנחנו לא דוגלים בשיטה שאומרת שהמוות הוא המנצח הגדול כאן בעולם הזה, אלא שהחיים הם המנצחים, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא המנצח. אם המוות היה מנצח, זאת אומרת שגם הקדוש ברוך הוא חס ושלום, אינו יכול נגדו. יש כוח יותר חזק מהקדוש ברוך הוא חס ושלום. לכן אנחנו דוגלים בשיטה שהחיים מנצחים, ולכן יעקב אבינו לא מת. זה הסוד של יעקב אבינו לומד. כן, אזי בטוחים בוודאי שלא ימותו רק פעם אחת. אז אם אתה מת מבחינת גופנית, זה לא נקרא מוות אמיתי, שהרי שהמתים אפילו במיתתם קרויים חיים. בעולם הבא יזכו לחיים נצחיים, ויחיו בתחיית המתים, ושוב פעם זה חוזרים לכאן, לעולם הזה, בתחיית המתים. כלומר, המנצח הגדול זה החיים. זה ראיית הצדיק, זוכים לתחיית המתים, בחירת חיים נצחיים. תמיד כשאתה בשפל מדרגה, בחיסרון, בדיכאון, בדאון, לך לראות קצת את הרב. אז אם אתה רואה את הרב, כן, אתה חוזר בעצם למדרגה של חיים. לפחות פעם אחת בשנה.
אז זאת הסיפה באמת שמושה רבנו לוקח את עצמו יוסף והוא מביא אותם לארץ, כלומר, בזה שהוא מביא את יוסף לארץ, עכשיו זה מתבהר לי יותר, להיאבק לי, כאילו, שהוא מכניס פה מציאות של חיים בארץ ישראל שלא יהיה מוות, וזה נכון, אנחנו רואים את זה בכל הגלויות, אם זה היה קורה לכל עם אחר, הוא מזמן היו נכחדים. לא, פה תמיד נשארו לזה כל מה שהחליט של יהודים.
זאת אומרת, נשאר לזה ניצוץ
של חיים,
הכל בגלל עצמות
יוסף.
כן, יש חלק, לא רק יוסף, אבל יוסף הוא בעצם שחקן...
לא, אני לוקח את הרוטול הזה שבן שיעקב אומר שכשהוא חזר...
נכון,
אז יש שחקן מבחינתו זה חיים ואיזה,
וזה תחיית נתיב,
נכון.
זה בעצם חלק מהגוף שלנו, כן? כל האלמנטים האלה בחסידות, שמתייחסים לחלקים מאיתנו. כלומר, אני צריך פעם אחת בשנה לפגוש את המושה שלי, פעם אחת בשנה לפגוש את היוסף שלי. זה מה שמחיה אותי, לדעת שאני להאמין קצת בעצמי גם פה. לראות שאני מסוגל למצוא את המושה שבתוכי, כדי לצאת מהמיצרים שלי. איך אני יוצא ממצרים אם אני לא מצאתי את משה? כן, אז זה העניין, צריך לחפש את המושה הזה ולמצוא אותו לפחות פעם בשנה לפגוש אותו. ברגע שאתה נפגש איתו זה מבחינת תחיית המתים. וזה מה שאומרים, ותחי רוח יעקב. כן? כלומר, מה היה חסר לו? רוח, כלומר, מה היה לו? רק נפש. עד עכשיו, כשמשה, כשסליחה יוסף לא היה, היה לו רק בחינת נפש. אז מה, שאלה, האחים לא יכלו להביא לו רוח? למה האחים לא יכלו להשלים? למה? שכחתם דבר קטן, מאוד מאוד חשוב. וכל האחים היו בחינת נפש, בחינת נקבה. רק יוסף היה בחינת רוח, אתם לוקחים? הוא בחינת זכר ובחינת נקבה. זאת אומרת, נפש הוא לא יכול לאבד, אבל רוח הוא איבד, כי יוסף לבדו מסמל, מייצג את הרוח. לכן כשיוסף מופיע בחזרה, מה חוזר? הרוח. אז הרוח חוזרת, ותחי רוח יעקב, לא נפש יעקב, נפש לא מתה. הרוח הזה, הרוח שנעלמה עם אבדתו של יוסף, עם עלמותו של יוסף, חוזרת עכשיו עם חזרתו של יוסף. ותחיב רוח יעקב, כשנתבשר לו בצורת יוסף, נתקר חיות ישראל על ידי הצדיק האמת בחינת יוסף. זאת אומרת, מה זה בחינת יוסף? מה היא מוסיפה באדם? רוח חיים. ויפח באפיו רוח חיים. כלומר, מה היה לאדם לפני שהקדוש ברוך הוא נפח בתוכו רוח חיים? נפש. כתוב, ויפח באפיו רוח חיים, ויהי האדם, למה? לשתי מדרגות עכשיו, נפש וחיה. לא שהנפש חיה, אלא נפש חיה. זאת אומרת שיש בו נפש ויש בו גם רוח חיים. אז יש לו בעצם עכשיו זכר ונקבה. כלומר, אם אין באדם זכר ונקבה, כי רוח זה זכר ונפש זו נקבה, אז זה האדם שאין לו בת זוג. כשאדם בעצמו אין בו בת זוג, אז אין לו חיים, כי אין תולדות. כלומר, כמו שהאדם צריך להתחתן עם אישה כדי להביא תולדות, האדם צריך להתחתן רוח שבו, בנפש שבו, זכר ונקבה שבו, כדי להביא תולדות. אז האדם שאין בו רוח, יש בו רק נפש, אבל הוא לא יכול לחדש חידושים בתורה. קשה מאוד, כי הוא צריך זכר ונקבה. ולכן הוא צריך בעצם לקבל מבחינת רוח כדי שתתחתן מבחינת הנפש שבו, ואז רוח ונפש זה בעצם שתי מדרגות. זה נקרא נר, זה ייחוד נר, נפש רוח. כן.
כל המשאר של יעקב זה נפש לברכה. אני רואה את זה בדיוק.
בוודאי שזה דיווק,
דיווק לכל דבר,
נכון? כן, פגישת רב זה תלמיד, זה לא דיווק.
ועוד איך?
זה דיווק, זה תמיד דיווק, כי הרי ביניהם נולדים חידושים, זה הילדים שנולדים. למה נקרא תלמיד תלמיד? הוא מיילד את הרב,
נכון?
כן? הרב מוליד בזכות התלמיד. מה זה מוליד? הגבר מוליד, נכון? כן, כלומר, הם מוציא זרע של תחייה, זרע של חידושי תורה. והתלמיד צריך לקחת את זה כמו האישה ולעשות מזה
תולדות,
תולדות, תינוק, אמיתי. כלומר, התלמיד צריך לקחת את דברי הרב ולעשות מזה שיעור שלם. כי על ידי שרואים את עצמם עמו, על ידי זה נעשה תחיית המתים מבחינת חיים נצחיים. זה בעצם הניצחון הגדול. אמרתי מקודם שזה בעצם בחינת ייחוד נר. כן, ייחוד נר, אתם זוכרים את הייחוד הזה, נכון? הוויה אקיה, הוויה אלוהים והוויה אדמי. כן, שלוש קומות, כן, ייחוד ראש, ייחוד גוף וייחוד חלק תחתות. זה בעצם ייחוד נפש רוח, זה נקרא ייחוד נר, 250. זה הסוד של שבת. בסדר? בשבת יש לנו שני נרות, נר אחד כנגד זכור ונגד שמור. וזה שני נרות, זאת אומרת נר, נר, פעמיים נר. זאת אומרת שזה בעצם האיברים שלו והאיברים שלה. 248 אצלו, 252 אצלה, ביחד 500, פעמיים נר זה 500. וזה בעצם הייחוד הגדול ביותר, כי זה לא רק ייחוד של נר אחד, זה ייחוד פעמיים. גם אם יש באחד נפש רוח, אבל זה נפש רוח של זכר, ובשני יש נפש רוח של נקבה. ואז אתה מחבר את כל הזכר עם הנפש רוח שבו, עם כל הנקבה עם הנפש ורוח שבה. זה קומה שלמה, חייב שיהיה קומה שלמה. קומה שלמה זה 10 ספירות. גם כשאתה מתעסק רק בזירנטים, כי הרי רוח זה זירנטים, נכון? אז מה, בזירנטים כמה ספירות יש? 6, נכון? אבל זה לא נכון. יש פה 10. הוא שלב. למה אנחנו סופרים 6? הוא צריך להקליט את עצמו לעשר. כלומר, יש לו מוכרים. איפה נמצא בעצם הכתר של זירנטים? מי זה הכתר של זירנטים? הרי זירנטים מתחיל בחסד, נכון? חסד, גבורה, תפארת, נצח, חול ויסוד. אז איפה הכתר שלו? הנה, ימוה. בינה, כן, דעת, זה הכתר. חזק וברוך מאור. אתה לא שומע? לא רק כמקשיבה, זה אינטראקטיבי. רואים את הקולות כמעט.
אני יוסף,
כן.
בעל העיקרים.
כן. רבי יוסף אלבו. יפה. רבי יוסף אלבו. הנה
השיבה.
בואו נשאר את השיעור עליו. בסדר, אבל אף אחד לא אמר לי מי זה, אז אמרתי כולם יודעים.
עליך, כן, אני יוסף אלבו. לא, אתמול בשיעור של
הוא סיפט אותו, נכון, נכון. אז חייכתי, אמרתי לחבר שלי, שמעת? טוב, אז לא לשכוח, רבי יוסף אלבו, מאיזה תקופה? זאת אומרת, לפני בערך 800 שנה. 800 שנה. אחרי, בדיוק אחרי הגאונים. בסדר? מהראשונים. כשאתמול למדנו קטע מהשיעור שלו. יש לך לא בדף? הבנת את הדף. אתה לא היית. חשבתי שקיבלת. טוב, יש דפים. הנה, יש לו עטרון. שאול, חבר, חבר. מה שנפגש והיחס בין איש לאשתו זה כמו היחס בין איש לבין כל כנסת ישראל, אז הוא מביא את זה שם. טוב, אז אנחנו בהלכה ב' עניין הטבת חלום.
זה
לא היה לו גם כן, גם כשיבה לילה לשיעור על ראש חודש. וכדי
להציל קצת על החינוך הקלב שם, זה היה באמת
ברוך השם. הטבת חלום.
מה
קורה ברוך השם? אה? נו, אמרת, מצאת?
אני מצאתי בזה
פסוק. פסוק, נו, זה מה שאני רוצה. לא, 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 עזוב תן לי, תביא לי מהתורה.
מהתורה ברוך השם?
כן. תהילים זה בסדר, אני רוצה, כולם מכירים לי
תהילים. השם אומר את זה בלי הדבים.
מי?
השם אומר את זה בלי הדבים.
תורה, לא תנך, מהתורה עצמה. בסדר? טוב. הטבת חלום נתקן בלשון תרגום. למה? כי החלום על ידי התרדמה, כן, מה זה תרדמה? זה כבר תרגום, נכון? למדנו כבר בתיאורים אחרים, שכל בחינה תרגום זה תרדמה. למה? זה לא ערנות, זה לא המקור האמיתי של הדבר. כשאתה מתרגם את התורה ליוונית, כשאתה מתרגם את התורה לשפה אחרת, אתה כבר בבחינה של תרדמה. זה כבר בעצם סילוף כלשהו של המקור. כי אתה לא יכול לתרגם. ברגע שאתה מתרגם, אתה מיד, כן, נכנס לפירוש. הרי מה זה תרגום? כשאתה מתרגם אתה מיד מפרש, אתה נותן כיוון אחד וכבר סתמת את כל הכיוונים האפשריים, לקחת רק כיוון אחד. לכן תרדמה זה בחינת תרגום, בחינת נוגה. מה זה נוגה? קליפה שמעורבת טוב ורע, נכון? ונוגה לא סביב. בדרך שם עולים לנוק מהקדושה. זאת אומרת, מי עולה לנוק מהקדושה? האומות שמדברות שפות זרות, איך הן יונקות מהקדושה? ממה הן חיות אותן אומות? מהתרגום. ולכן כדי שתהיה יניקה כלשהי שהאומות לא כן ימותו, מה עשה משה? תאר את התורה לשבעים לשון. זאת אומרת שאומות העולם יונקות דרך הקליפה, איזה קליפה? נוגה. כלומר, קליפת נוגה, בגלל שחציה טוב וחציה רע, נפילה, ולכן האפשרות של הכניסה, של הגשר עם אומות העולם, הוא דרך קליפת נוגה. לכן, דרך שם, דרך אותה קליפה, דרך הנוגה, נוגה זה גם אור, נכון? עולות לנוג מהדרישה, עיין שם במאמר תפילה להבקוק בסימן יפה. על כן מטיבים אותם בלשון תרבות. כלומר, כשאדם חולם חלום, הוא יצא משינה. השינה היא בחינת תרגום, אז אתה צריך לעשות לו את ההטבת החלום שנפשו עגומה עליו, כן, הוא קצת דואג כי החלום שלו היה קצת קשה, הוא לא יודע איך להתייחס לאותו חלום, אז הוא בא ומספר את החלום לחברו, שאוהב אותו, אז מה הוא אומר לו? כן, הוא חייב לומר לו דבר שהוא בחינת תרדמה, אז מה הוא אומר לו? בבחינת תרגום. כלומר, מה זה? חלמה טבעה חזיתך, חלמה טבעה חזיתך, חלמה טבעה חזיתך, זה מה שהוא אומר לו. נכון? ראיתי חלום, ראית חלום טוב, ראית חלום טוב, ראית חלום טוב. כן, ברגע שהוא רוצה לעשות הטבת חלום. אני לא מדבר על פירוש של חלום. וזה לא צריך להתייחס לבחינת תרגום, אבל כשהאדם מבקש הטבת חלום לפני שלושה, רוצים לו את התפילה עם הנוסף שכתוב בסידור, אז זה כתוב בארמית. למה? כי תרגום, כן, זה ממוצע בין טוב לבין רע.
נוהגים לעשות את זה
בקטע כהנים. נכון, נכון. בקטע כהנים אפילו יש אנשים שצמים, בשבת, על חלום. נשם קשה להם עם החלום הזה. כשיש שלמות לשון הקודש, אחרי זה צריך לשום עוד יום, בגלל ששמת בשבת, זאת ההלכה. כן? כשיש שלמות לשון הקודש, הוא נכלל בטוב, דהיינו בלשון הקודש. לשון הקודש זה הטוב, אבל יש לשון אמצעי, לשון ממוצע, לשון תרגום, שזה חצי פה, חצי שם, כמו גשר. ולכן, כשיש שלמות, זה בלשון הקודש. וזה שאמור רבותינו ז"ל, כל החלומות הולכים אחר הפה. אם זה הולך אחר הפה, כלומר אחר הפירוש של האדם, של החבר שלך שאוהב אותך, שאתה הולך לספר לו את החלום, ולכן צריך מאוד להיזהר למי מספרים חלומות. כי החלום שהוא בחינת תרגום, לפי המקום שממשיכים אותו, כך נעשה במכלל שם. זאת אומרת, הוא בעצם במין ממוצע, קליפת נוגה זה חצי טוב, חצי רע, תלוי לאן המתרגם החלום יוביל אותו. לפי הפירוש של אותו מפרש חלום במרכאות, פותר חלומות, הוא יביא אותו או לחצי הרע או לחצי הטוב. לכן צריך אדם שאוהב אותך כדי שיביא את החלום במודעות לחלק הטוב, ואז זה יתגשם בסוף. על כן הכל הולך אחר הפה של הפותר, כלומר מלכות. הפה של הפותר זה בחינת מלכות, זאת אומרת בחינת הגעה לשלב התחתון ביותר, המגשם, כן? המקשים. שאם פותר אותו את החלום לטוב, אזי בכלל בטוב, אז החלום יהפוך להיות דבר טוב, גם אם בחלום היו דברים שמכאורה לפי החולה הם היו רעים. אבל יש יכולת לתלמיד חכם לעשות את זה, להפוך את זה לטוב. אמרנו שזה בעצם הסגולה של חודש שבט. כן, אתם זוכרים את הפסוק שממנו יוצא השם, הסירוף של החודש? והיה הוא ותמורתו יהיה קודש. בסדר? גם הוא קודש השם. זאת אומרת שגם הדבר הטוב וגם התמורה, כלומר דבר והיפוכו, הם הופכים להיות קודש. ולכן אם הפותר יודע לפתור ומביא את הדברים לטוב, אז זה טוב, וכן להפך, חס ושלום. זה שאומר החולה והמתיבים, חלמה הטבה, כן, בערבית, בלשון תרגום, דהיינו לומר שהחלום הוא בחינת טוב. אז כשאדם בא לספר, והוא לא רוצה הטבת חלום, רק לספר את החלום, מה אומר הפותר? חלום טוב, חלום שלום, חלום טוב, חלום שלום, חלום טוב, חלום שלום. פה לא צריך בחינת תרגום, כי החולם לא רוצה הטבת חלום, הוא רק רוצה להבין קצת מה הוא חלם. ולכן, זה בחינת טוב, שנכלל בטוב בחינת לשון הקודש. וזה שאומרים בלשון תרגום, כדי להעלות הטוב שבתרגום, שהוא בחינת החלום, לבחינת לשון הקודש, שהוא בחינת הטוב. זה שמתענים על החלום. יש אנשים שהחלום כל כך חזק, כל כך מציאותי, שאדם קם מהחלום הזה ונפשו עמרומה. ולכן מתענה שהחלום בא על ידי כוח המדמה, שהוא בחינת בהמה כוח הבעמיות. כן, הרב כאן לקח את זה דווקא לכוח של הבעמיות, אבל אפשר לומר גם כן שזה הכוח של הנביא. ביד הנביא עם הדמה, אז צריך את הכוח המדמה הזה, הוא חשוב מאוד. אם אין האדם את כוח המדמה, הוא לא יכול לעשות חיבורים בין שיעור לשיעור, בין מדרגה למדרגה. הוא לא יכול לדמות דבר למשנהו, ולכן זה כוח שהוא חשוב. ברגע שהאדם לוקח את הדמיון הזה לדברים שטותיים, אז באמת הוא מפיל את כוח המדמה למדרגה בהמית. ועל ידי התעניות, ועל ידי התענית, כשאדם מתענה על החלום שהוא חלם, יוצאים מבחינת בהמה וחוזרים בעצם מבחינת אדם. כמבואר במאמר גירשו בסימן למד זין. גם החלום בא על ידי מאכלים. זאת אומרת, הרב כאן מוסיף לנו רובד מאוד פיזיולוגי. תלוי מה אתה אוכל לפני שאתה הולך לישון, וכמה זמן אתה ישן אחרי שסיימת לאכול. אז יפה, אז תלוי, כן, איך אתה בעצם עושה את העבודה הזאת. אז לפעמים יש לך חלומות שבאים החלומות בגלל העדים שעולים מהאוכל שאכלת. ולכן תלוי במאכל שאתה אוכל, ואז המוח שלך מתמלא בעדים, והחלומות באים כתוצאה ממנגנון ממש פיזיולוגי בעולם הזה. זה לא דברים שבאים דעליו דווקא מלמעלה. ולכן החלום בא גם על ידי המאכלים, כמובן בדברי רבנו, היום זה קצת. ועל כן מתענים, על מה קורה שאתה מתענה בעצם? אתה מתקן את המאכל, כנראה שאכלת יותר מדי גז, הלכת לישון יותר מדי קרוב לזמן סיום האכילה. זה קורה לנו לפעמים, אתה אוכל ומיה לא לחיזון. אז יש לך עדים, כל העיכול שלך נעשה בזמן השינה. אז אחרי זה אתה חולם דברים שהם לאו דווקא עניינים שבאים מגבוה, הם קשורים מאוד מאוד לחמים. על כן נטענים להכניע תאוות אכילה, לתקן גם המאכלים. אז התענית כאן היא לא סתם תענית כי נפשך עגומה מהחלום, אלא גם כן תענית בגלל שאכלת יותר מדי, כן, אז באו לך חלומות כאלה. אז גם כן צריך לדעת מה לאכול וכמה זמן אחרי שסיימת טוב ללכת לישון. בדרך כלל אכילה נכונה, כן, בזמננו היום, הרבה לא עושים את זה, אבל זה לאכול בסביבות 6 בערב, 7 מקסימום, כדי ללכת לישון בסביבות 10, שיהיה לך לפחות 3 שעות בין סיום האכילה לבין השינה. הלכה ג' עניין ברכת שהחיינו. אז אמרנו תחיית המתים, עכשיו אנחנו עברנו אהבת חלום, עכשיו אנחנו בברכת שהחיינו. מה זה הברכה הזאת? ברכה שהחיינו. עיקר שהחיינו ברגלים, כמבואר בגמרא, כלומר פסח, שבועות וסוכות. וחכמים הוסיפו עוד אפילו אפרי חדש. מה זה אפרי חדש? בגד, פרי חדש, כן, דבר חדש. כמו שאמרו אנא אקרא חדשה נמי אמין הזמן, ואין על כן הטובות והשמחות מברכים שהחיינו, כמו שברכת מקודם. כן, יש לך בעצם הוקרה של שמחה, ולכן ברכת שהחיינו כדי להודות על הבגד החדש שקנית, שאתה שמח בו. כן, אם זה אדם שהבגד הזה הוא סתם בשבילו עוד בגד, אבל הוא לא שמח בו באמת, כן, אז הוא לא יברך שהחיינו. אבל אם זה בגד שהוא גם יקר וגם חשוב לו, יקר מבחינת החשיבות שהאדם מרגיש ביחס לבגד, אז כן צריך לברך. קיית במאמר וביום הביקורים של רב יהודה ההינדואה, כן, הינדואה, כנראה הודי, הינדו, מסתעי. מה זה מסתעי? הינדו המסתעי. טוב, שעל ידי יום טוב מתגלה הרצון. הרב כאן מלמד אותנו חידוש. מה זה יום טוב? למה זה נקרא יום טוב? זה היה יום רגיל. מי עשה איזה יום טוב? בלתי, אנחנו. נכון, ישראל, קבענו את ראש החודש, לכן היום טוב זה ביחס למה שאני קבעתי. זאת אומרת, יש לנו ביכולתנו, כבית דין, כאומה, לקדש את הזמן, להעלות את הזמן למדרגה עליונה. ולכן, מתי אנחנו רואים את הדבר הזה במוחש? בימים טובים. שזה היה לכאורה יום רביעי רגיל בשבוע, ופתאום זה הפך להיות יום טוב. מי גרם לזה שזה יהפוך להיות יום טוב? ישראל שקידש את הזמן. לכן ברגע שאתה קידשת את הזמן וזה הפך להיות יום טוב, אז מתגלה בחינה מיוחדת ביום הזה, והיא נקראת בחינת הרצון. איזו ספירה מתאימה לרצון? ספירת הקשר. זאת אומרת שיש מדרגה מאוד עליונה ברגע שאתה כבן אדם, כישראל כמובן, מזהה זמן מיוחד והופך אותו לקודש. וזה בחינת מקרא קודש. לכן זה נקרא מקראי קודש. למה מקראי קודש? כי אתם, ישראל, כן מקצים את הזמן הזה והעליתם את היום הרגיל הזה למדרגה של קדושה. שהיום טוב קורא ומכריז את הרצון, שהכל ברצונו ואין חיוב הטבע כלל וכלל. כאן הרב נכנס לרובד עוד יותר עמוק. הוא אומר שבעצם מה עשית? מהיום הרגיל הזה. עשית ממנו חג, זאת אומרת שהיום הזה, אם היית שומע מה הוא אומר לך, עכשיו הוא אומר לך משהו, מה הוא אומר? הוא קורא, הוא מכריז. הוא אומר, אתם רואים? אין חיוב בכלל לטבע. שהרי מן הטבע נסתם יום שלישי בשבוע. זאת אומרת, אם הייתי עובר כיום שלישי רגיל, לא הייתם רואים בי שום דבר. אז אין הכרח, אין חיוב לטבע. אתם ישראל יכולים להפוך את הטבע לקודש. ולכן הפכתם אותי את היום השלישי הפשוט הזה ליום טוב. עשית ממני חג. ולכן מהדבר הזה כן נעשה שמחת יום טוב. כלומר, שמחת היום טוב זה נובע מהיכולת של ישראל להעלות את הזמן החול למדרגה של קודש. אני מרחיב את הרעיון. ברגע שישראל מצליח בחיים שלו לקדש משהו, לקדש מישהו, מישהי, כן? הוא מעלה את המדרגה של הפשטות למדרגה עליונה מאוד. וזה בעצם חג גדול. יש בזה הוראה שהטבע הוא לא סתם, אין שום חיוב בטבע. כי אם אתה מסתכל על חוקי הטבע, מה הם מסדרים לך? הכרחיות. הרי הטבע הוא טבעי, אי אפשר אחרת, זה ככה. אז ישראל באים ואומרים לך לא נכון, זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח להפוך את הסתמי לחג. הדבר הזה צריך להיעשות בכל תחום בחיים. כל דבר סתמי, אתה בן אדם יכול להפוך אותו ליום חג. אם אתה יודע לטפל בדבר הזה, אתה תעשה אותו נפלא. דוגמה פשוטה, סיפור. יש אנשים שכשהם מספרים לך סיפור, אפילו שהסיפור הוא סתם, גם אתה יש לך סיפורים כאלה כל יום, אבל אתה לא יודע לספר אותם. כשהוא מספר לך את הסיפור, פתאום אתה חי את הסיפור, הפך אותו לאיזה מין משהו מיוחד. למה? כי הוא יודע להכניס את החיות, הוא עשה מהדבר הפשוט חגיגה גדולה. זה לא ניתן לכל אדם. זה ניתן רק לאנשים שיש להם כוח המדם מגדול מאוד וגם כוח יצירתי גדול מאוד, שהם יכולים לספר לך סיפור רגיל ולהפוך אותו לאיזה מין חוויה. זה מה שקורה לאדם שכותב ספר. הרי מה כתוב בספרים? מה שגם אתה חי כל יום וגם אני חי כל יום, אבל הוא יש לו את היכולת לכתוב את זה ולתאר את זה כל כך חזק שאתה אפילו מריח את הריח של מה שקורה שמה דרך האותיות והמילים של הכתב. זה הכוח, אנחנו נסיים בזה היום, כי אתה נשמע היה שאנחנו צריכים להפוך כל רגע בחיים שלנו לרגע של חג גדול. זה עניין של הגישה של האדם לדבר. יום טוב.